אנחנו פה במאמר זכרות יום השבת, בדף עין א', עמודה הרביעית, עמוד 142, קטע שמתחיל במילים ולתוספת ביו. כל נקודת הדברים שלמדנו עד כאן, שהחידוש של מתן תורה זה לתת ליהודים את היכולת לרומם ולהתרומם לאלוקות על ידי המצוות שהוא עושה, ומצד שני, גם מלמעלה למטה, על ידי שהמצוות שהוא עושה, יימשך אלוקות פה בעולם הזה. ולא בחינות נמוכות, אלא הדרגה הכי גבוהה, הוא קרא לזה לא אדם, לבחינת אדם. כל סדר ההשתלשזות של העולם, וגם הפעולות שבהם כמובן עושים תורה ומצוות, הכל מתרומם, מתקדש, מתעלה, וזו עבודה מיוחדת של יהודים דווקא. אפילו מלאכים לא יכולים לעשות את זה. היה גם אצל האבות שהם היו מרכבה, אבל כל יהודי, אפילו שהוא לא בדרגת האבות, עד רבה, כל יהודי הוא אחרי מתן תורה, והאבות היו לפני מתן תורה, אז יש ליהודי את הכוח המיוחד לפעול את העניין. על פי זה הסביר כמה וכמה ביטויים שכתוב בעשרת הדיברות, שכל הביטויים מבטאים את הרעיון הזה. אז היום אנחנו נראה עוד קטע אחד להבין מתוך הדיבר הראשון של עשרת הדיברות. ולתוספת ביור, מה שכתוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא אומר, מה מרומז במילים אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אני רוצה להגיד שבזה מתבטא ההמשכה האלוקית שנמשכת לסדר ההשתלשלות, המשכה גדולה שהיא למעלה מההמשכה הרגילה המוגבלת שהעולם מקבל. זאת אומרת כך, הנה החוכמה מתלבשת במידות, המידות, מידות האלוקיות, הם המידות שדרכם נמשך השפע לעולם. כמו שידוע שבששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ששת ימים זה שישה מידות, על ידי המידות נמשכו כל הנבראים. והכוח שיש במידות בא מלמעלה מהמידות, בא מהחוכמה. אז החוכמה היא המתלבשת במידות, וממנה ההשפעות יורדות. אז אומר, אם היות שהמידות ודאי מתנהגות לפי החוכמה המלובשת בהם, בפשטות כל הכוח שיש במידות זה בהתאם לחוכמה שמלובשת במידות. והוא מביא לכך משל איך שזה אצל הנבראים. כמו שרואים אצל האדם, שלפי שכלו יעולל איש במידותיו. הפסוק אומר, לפי שכלו יעולל איש, בלשון הפסוק. זאת אומרת, שלפי השכל, אז היעולל, זאת אומרת, המידות של האדם מתעוררות ונמשכות. זאת אומרת שהמידות של האדם פועלות בהתאם לחוכמה, לשכל. ובמה זה בא לידי ביטוי? בצורה מעשית, שהקטן אוהב דברים קטנים, שהוא גדל, הוא אוהב דברים יותר גדולים. זאת אומרת שהמידות של האדם תואמים לרמת החוכמה והשכל שמאיר בו. מכל מקום, לא כל החוכמה והשכל כולו מתלבש במידות. רק חלק עשירית, אבל באופן כללי, מצד סדר ההשתלשלות, האור של החוכמה שמאיר במידות זה רק חלק עשירית. חלק עשירית זה נקרא מלכות שבחוכמה. רק החלק הכי תחתון של החוכמה מאיר במידות, כי המידות לא כלי לקבל בחינה גבוהה יותר מזה. מביא את המקור, איפה רואים שהחוכמה נמשכת למידות, ורוצה להדגיש שזה רק בחינה עשירית, מביא רמז מעניין. כתוב ככה, פני אריה אל הימין. מה זה ימין? ימין זה חסד. ימין זה מידת החסד. מה מאיר בימין? פני אריה. מה זה נקרא פני אריה? אריה זה אותיות ראייה. וראייה מרמז על חוכמה. פירוש, כי ראייה היא בחינת חוכמה, כמו שנאמר בפרקי אבות, איזה הוא חכם? הרואה. זאת אומרת, ראייה זה חוכמה. אז אומרים, פני אריה, הפני של האריה, הפני של הראייה, הפני של החוכמה, היא נמשכת אל הימין, היא נמשכת אל החסד. זאת אומרת, מידת החסד פועלת בהתאם לחוכמה שמאירה בה. והיא מתלבשת בימין, מידת החסד. וכן גבורה, גם גבורה מרומז שהחוכמה מאירה בה. למה? מביא רמז מעניין, גבורה, גימטריה, ראייה. אז גבורה בעצמה, הגימטריה שלה זה ראייה, זאת אומרת שמה מה מאיר בגבורה, גם ראייה. מה זה ראייה? חוכמה, לכן גבורה זה גימטריה ראייה. אז בחינת החוכמה מאירה גם בחסד, בחינת החוכמה מאירה גם בגבורה, כמו שאמר קודם, שהמידות פועלות לפי החוכמה שמאירה בהן. אבל בחינת ראייה זו, הדרגת ראייה זו שמאירה בחסד או בגבורה, במידות, היא מדרגה האחרונה שבחוכמה. רק הדרגה התחתונה האחרונה שבחוכמה, שזה מלכות שבחוכמה, שהיא חלק עשירית, מלכות שבחוכמה, זה מה שמאיר במידות. המידות לא יכולות לקבל עוצמה גבוהה יותר. במה שהוא יסביר מיד, שההגבלה הזו זה נקרא מצרים. זה סדר ההשתלשלות נקרא מצרים, כי ההשפעות האלוקיות שיורדות לבריאה, הן יורדות בצורה מדודה ומסומסמת, כי העולם, אפילו המידות האלוקיות, לא מקבלות את עצם המוחים, את עצם החוכמה, רק חלק עשירית. שכדי להיות מבחינת חוכמה, תולדות המידות, כדי שהמידות שהם בעצם באים מחוכמה, כדי שיהיה תולדות המידות, שיוולדו המידות, שיהיה ממש הפעולה של החסד והגבורה וכן הלאה, אבל הרי ידוע שאינן ממהות החוכמה. מידות וחוכמה זה שתי עולמות שונים. שכל ומידות זה לא אותו תחום. אומנם זה בא באופן של לילה ועלול, אבל זה מהות אחרת. אז אין כל החוכמה יכולה להתלבש שם. לא כל החוכמה יכולה להעיר, כי אם כל החוכמה תעיר, אז המידות תתבטלו, יהיה רק עניין של חוכמה. כדי שיהיה נתינת מקום לעניין המידות, אז זה רק אלה ההערה ממנה. רק הערה של החוכמה מהירה במידות. מכיוון שכך, אז הוא אומר, וזוהי בחינת מצרים. זה נקרא מצרים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז המשכות האלוקיות שמאירות בבריאה, זה בא באופן של מצרים. בבחינת מיצר, ומקום צר, זה מראה על גבול, על צמצום. כך אנו רואים בחוש, ככה גם בגשמיות אצל הנבראים, רואים שהמשכה של החוכמה, של המוח, ללב, למידות, עובר דרך מצרים, דרך מיצר הגרון. גם בגשמיות זה עובר באופן של מיצר. זה לא נמשך ישר עם כל העוצמה שלו. כך אנו רואים בחוש בציור עברי האדם, שמשכן האהבה היא בלב. אז המידות, המשכן שלהם זה בלב. ומשכן החוכמה זה במוח. והתפשטות המוח ללב הוא דרך מיצר הגרון דווקא. אז זה שבגשמיות יש מיצר הגרון, כי זה הסדר גם באלוקות, שכל ההמשכה מבחינת מוחין למידות, זה בא באופן של רק חלק עשירית של החוכמה, המלכות שבחוכמה, שזה חייב לעבור דרך המיצר. ברגע שיש מיצר, הרי מה זה חוכמה? חוכמה זה ביטול, ביטול האלוקות. אם החוכמה הייתה מהירה בכל עוצמתה, במידות, שמהמידות יש את העולם, בששת ימים עשה השם את השמיים כל העולם, אם החוכמה היה מהיר בגלוי בתוך המידות, אז כל המציאות של העולם היה עולם שבטל לאלוקות. לא היה ישות ולא היו קליפות, בגלל שלא מהיר כל החוכמה במידות. אז זה נותן מקום לקליפות שיכולים לתפוס מקום, מציאות. למה? כי הם לא בתהילים. זה מתבטא, הוא אומר, גם בזה שיש מצרים, מיצר הגרון, המיצר הגרון הזה מבטא בדרך משל, את הנתינת מקום לקליפות. למה? מה, וזהו עניין מצרים, קודם כל זה הרמז במילה מצרים, כתוב בכתבי הארי שמצרים זה מיצר מי. מי זה גימטריה 50, שזה מרמז על 50 שערי בינה, ויש פה מיצר, באופן שזה לא מאיר למטה בעוצמתו. והנה בבחינת מיצר הזה, מכיוון שיש מיצר כזה של צמצום של בחינת החוכמה, הוא ממשלת ג' שרים. לכן השרים של פרו יכולים למשול. השרים של פרו זה הישות של הקליפות. למה הישות של הקליפות יכולה לתפוס מקום? כי לא מאיר הביטול כמו שהיה צריך. וזה גם מפורט ששלושת שרי פרו הידועים מרומזים במיצר הזה של הגרון. שר המשקים בקנה ששם היא המשכת חוכמה. שר האופים בוושת ששם היא המשכת בינה. שר הטבחים בברידים, המשכת הדת. אז כאן הוא לא מסביר כל שר, למה הוא קשור דווקא לזה, זה במאמרים אחרים הוא מסביר, אבל כאן עמדנו פעם באחד המאמרים, וכאן הוא מדבר באופן כללי, שעצם העובדה שיש לנו את שלושת המסלולים הללו בגרון, שזה הקנה, הוושת והוורידים שמסמלים את ג' שרי פרעה, זה מראה שבגלל שיש מיצר, אז יש נתינת מקום לשרי פרעה. והיינו, לפי שבחינת המיצר הוא מצומצם מאוד, לכך יש שניקה לג' שרים הנ"ל. ג' השרים הנ"ל של פרעה יכולים לנוק, לקבל נתינת מקום, בגלל שזה עובר דרך המיצר הזה. ורואים גם כן בגלל זה, ולכן יוסף שהורד למצרים. למקום הג' שרים הנ"ל, יוסף ירד למצרים והוא שם התחיל לשלוט. ושם הרי שרי פרעה הם השולטים, לא הזכיר רק בחינת אלוקים. אז כאשר פרעה קורא לו לפתור את החלומות, יוסף אומר לו, אלוקים יענה שלום פרעה. למה הוא לא מזכיר יותר משם אלוקים? כי פה במצרים אין ידיעה יותר מזה, פה זה הכל רק בצמצום. אז הוא לא יכול לדבר על הדרגות היותר גבוהות, הם לא יבינו בכלל על מה הוא מדבר. כמו שהוא אומר, אלוקים יענה את שלום פרעה, את אשר האלוקים עושה, עשה, הרע את פרעה. הכל בחינת אלוקים. וידוע שמה זה השם הזה אלוקים, שהוא מידת הצמצום כאן נודע. אז כל זה נקרא מצרים. אז במצרים יש אלם ואסתר, שם אלוקים נמצא בצמצום, ובמילא כל ההשפעות בעולם לא מאיר בהם האלוקות בגילוי. מה קרה ביציאת מצרים? ועוד יותר בעיקר מה שאנחנו מדברים כמו מתן תורה. מתן תורה הקדוש ברוך הוא הוציאך מארץ מצרים. דהיינו נתן ליהודי כוח להיות בעולם הגשמי, ולמרות היותו בעולם הגשמי, לגלות אלוקות שלמעלה מסדר השתלשלות, מבחינת לא אדם. לא רק חוכמה של סדר השתלשלות שתאיר יותר, שלא רק חלק עשירי, אלא יותר מזה, אפילו מבחינת לא אדם, שלמעלה מסדר השתלשלות, גם יאיר פה למטה. זה החידוש של מתן תורה. אבל כאשר יצאו ישראל ממצרים, אזי במתן תורה נגלה בחינת רכב אלוקים. יש בתהילים בפרק סמכת כמה פסוקים שמתארים את המעמד של מתן תורה, הוא מביא שם רכב אלוקים, ריבותיים, אלפי שינן. אז מה זה רכב אלוקים? המילה רכב אלוקים מרמזת לגילוי המיוחד של מתן תורה. מה הפירוש רכב אלוקים? המילה רכב זה מרכבה. מי מרכבה? אמרנו בתחילת המאמר שיש את הפסוק שכתוב על חיות הקודש, שהן נוסעות ומנוסעות עם הכיסא. אמרנו שהחיות הקודש יש להם את התנועה הזו של העלאה והמשכה. יותר מזה זה אצל המרכבה שזה אבות הקדושים. אחר כך כל עם ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, פועלים את אותו עניין. אז המרכבה בעצם בסופו של דבר זה כל יהודי שמקיים מצווה, בעת קיום המצווה ברגע זה ממש, היד המחלקת צדקה, הופכת להיות מרכבה על השכינה. אז המרכבה הזו מה היא פועלת? לרומם את אלוקים, לרומם שהצמצום לא יהיה במצב שהוא קיים כתוצאה מהסדר הרגיל של ההשתלשלות, אלא שבחינת אלוקים נתעלה על ידי מרכבה שלו, שבחינת אלוקים מתעלה, זאת אומרת שיאיר בבריאה אור יותר גדול. רכב אלוקים, זה נקרא רכב אלוקים שכאילו מרכיבים, כמו הרכב, כמו שהרכב על הסוס, כמו שאדם יושב על הסוס. הגם שהסוס הוא בטל וטפל לגבי רוחבו, הסוס הוא המרכבה של הרוכב. אז מי מוביל את מי? אז ברור שהסוס צריך להיות בטל לרוכב, כדי שהרוכב יגיע לאן שהוא רוצה ושלא הסוס יוביל אותו למקומות אחרים. אבל בפועל הסוס, כשהוא בטל לרוכב, אז הסוס מוביל את הרוכב למקומות שהרוכב לבד לא יכול להגיע. כמו שדיבר על זה במאמר קודם. עם כל זה הרוכב מתעלה על ידו. זה דבר בנמשל. כך על ידי הרכב, הרכב זה היהודי, כל יהודי מרכבה לשכינה בעת קיום המצוות. שזה הוא קיבל כוח במתן תורה, נתעלה בחינת אלוקים למעלה מבחינת הצמצום. הוא כביכול פועל עלייה שהצמצום הזה ששם אלוקים מלשון צמצום קיים במצרים, יהיה רכב אלוקים, יתעלה שלא יהיה את הצמצום, שיוצאתיך מארץ מצרים. מסיים ואומר, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, שלמה נשמה דווקא כשהיא בתוך גוף, היא יכולה לעשות את זה, ולנשמה למעלה לא. מתן תורה היה דווקא לנשמות בגופים, כי הגוף מקורו מהחיות הקודש במרכבה. והחיות הקודש במרכבה, הם מתחילים את התנועה הזו של העלאה והמשכה. רק הם עושים את זה במינון קטן, כי הם כמו צדיקים, הם בטילים כל הזמן לאלוקות, כמו שדיברנו בקטעים הקודמים, שיהודי משכלל את זה. דהיינו שאצל יהודי הוא כמו בעל תשובה. יש לו גוף שמפריע, ולמרות זאת הוא עושה את זה, אז העוצמות של הפעולה שלו הרבה הרבה יותר גדולים. אז זה מה שהוא מסיים, הוא אומר, והכוח הזה שיש לרכב להעלות את הרוכב, מה הפסוק ממשיך ואומר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. אז הוא אומר שההמשך של הפסוק ריבותיים אלפי שינן, מסביר למה רכב אלוקים, למה ליהודי שיש לו גוף, פה בעולם הגשמי, והוא כמו רכב ומרכבה לשכינה, למה הוא יכול לרומם את הצמצום, את אלוקים, שיהיה אור יותר גדול? למה? כי הוא אלפי שינן. מה פירוש שינן? ולפי שהם ריבותיים אלפי שינן, זאת אומרת, שינן זה ראשי תיבות. שין זה שור, נון זה נשר, א' זה אריה, והנון פשוטה רומזת לבחינת אדם כנודע. זאת אומרת, ארבעת הפנים שיש במרכבה, שזה ארבע בחינות חיות שיש במרכבה, זה המקור של הגוף הגשמי של יהודי, וממנו הוא מקבל את הכוח, את התנועה הזו של העלה והמשכה. זה נקרא אלפי שינן, בגלל שהוא בא משינן, משור אריה נשר בבחינת אדם, לכן הוא יכול להיות רכב אלוקי. והיינו, לפי שפני אריה, פני שור, נלקחו מבחינת לפני מלוך מלך, כי אותם חיות הקודש במרכבה, וממנה משתלשלים גם כל הנפש הבהמית של האדם פה למטה, וכל אפילו השברים נפשות הבהמות פה למטה. שורשם האלוקי העליון זה מבחינת העולם הטוב, שזה מבחינה מאוד גבוהה, לכן יש להם את הכוח לפעול כל כך הרבה. לכך יש להם כוח זה לעלות בחינת אלוקים, או בחינת הכיסא ומראה אדם שעליו, ולמעלה לבחינת כי לא אדם הוא. זה הכוח המיוחד שיש במתן תורה, וזה מרומז מעל סדר.
לא אדם הוא.